ברוכים הבאים לפודקאסט כבר לא שקופים. אני ענת שרפק מכנאי, מנהלת קהילת הבית לחולי טרשת נפוצה. אצלנו בקהילה אנחנו מאמינים שבעזרת ידע, מידע וסיפורי השראה, אנחנו יכולים ללמוד איך לנהל את המחלה בדרכים שונות ומגוונות, במקום לתת למחלה לנהל אותנו. בפודקאסט ביוזמתה של עירית לוזון, מנכ"לית עמותת הבית לחולי טרשת נפוצה, אנחנו מזמינים אנשים ומומחים מעוררי השראה לשיחה מקצועית ואישית, בלי פילטרים, במטרה ללמוד מהם על האני מאמין שלהם, על מסע חייהם לצד המחלה, על תפיסת עולמם, על דרכי ההתמודדות שלהם, ומה מניע אותם להיות בצד המטפל ולעזור לאחרים.
ערב טוב חברי קהילת הבית לחולי טרשת נפוצה. כמיליון וחצי ישראלים, אפילו 2 מיליון ישראלים, משמשים כקרגיבר, תומכים ומטפלים בבן משפחה או חבר שמתמודד עם מחלה, מוגבלות כלשהי וגם הזקנה. הם עושים זאת במקביל לניהול בית, לניהול קריירה. יש הטוענים כי שיעור הקרגיברס ילך ויגדל באופן משמעותי בעשורים הקרובים, גם בשל הזדקנות האוכלוסייה, גם בשל העלייה בתוחלת החיים, סיבות טובות וחיוביות, וגם במקביל בגלל גידול במחלות כרוניות. והמטרה של כולנו זה לעזור להם למלא את התפקיד שלהם בצורה הכי אפקטיבית, ובמקביל לעזור להם גם לשמור על איכות החיים. אז הערב אנחנו מקדישים את הפעילות שלנו בקהילה כדי להעלות מודעות לאוכלוסייה באמת מהחשובות ביותר, אוכלוסיית הקרגיברס, במטרה לעזור לבני המשפחה המטפלים והתומכים לזכות גם הם בתמיכה, בהכרה בעצמם בעצם, תוך כדי שמירה על בריאותם ועל איכות החיים שלהם. אנחנו שמים ביום זה זרקור דווקא אחרי יום הטרשת הבינלאומי, דווקא בחודש ככה יש לנו פעילויות סביב יום הטרשת, חשוב לנו לעצור וגם להגיד תודה, גם להיות בהכרה, ובאמת לראות את אלה שנמצאים לצידנו, המטפלות והמטפלים, הקרגיבר. אז לרגל יום הטרשת הבינלאומי, אנחנו הערב מארחים בקהילה את דוקטור טלי דרורי סניר, מומחית בנוירולוגיה, מנהלת המרכז לנוירואימונולוגיה וטרשת נפוצה במרכז הרפואי שיבא, ושיבא תל השומר, וגם עוד מעט תתחבר איתנו ואלינו, סיסי אנגלר שמש, עובדת סוציאלית קלינית, מטפלת רגשית. אז דוקטור, ערב טוב.
היי, ערב טוב.
קודם כל, את הנושא החשוב הזה את בחרת איתנו. אז אני ככה, אתה יודע, את מחזירה אותו אלייך. דוקטור, למה הנושא הזה חשוב? מה את שמה לב? יש לך ניסיון רפואי עשיר, לא רק בעולמות הטרשת הנפוצה. את באה גם מתחומים אחרים, ממחלות אחרות, כן, מעולם הנוירולוגיה. מה שמת לב בעצם, או מה את שמה לב ביום יום, על חשיבות הקרגיבר, עד כמה בכלל אנחנו מספיק נותנים תשומת לב, וקצת על ההתמודדות גם שלהם שאת שמה לב, ולמה הנושא הזה כל כך בער בך והיה לך חשוב ככה שנרים אותו ביחד ונעשה משהו להעלאת המודעות?
קודם כל, את יודעת, אני חושבת שכולנו caregivers, נכון? כולנו ילדים להורים, חלקנו הורים לילדים, כולנו ממלאים את התפקיד הזה בצורה כזאת או אחרת, ואני חושבת שזה דבר שהוא מאוד נוגע. ובכלל, אני מאוד מאוד רוצה לשים על השולחן דברים שהם לא מספיק מדוברים. וזה ככה אחד הנושאים שאני רוצה לתת להם מקום ודגש. בכלל, השיח הזה, השיח הפתוח, שהוא בעיניי חשוב, גם השיח הישיר והפתוח בין המטופל לרופא, וגם המקום הזה של ההתייחסות לסביבה של המטופל, שהיא משמעותית מאוד בכלל, אבל גם במחלות כרוניות כמו טרשת נפוצה, שבאמת יכולה לצרוך כל כך הרבה משאבים וליווי ארוך טווח, בין אם זה בן זוג, שהרבה ערים המטופלות שלנו הם נשים צעירות, ולפעמים זה ככה נושא שהוא מאוד משמעותי, ובין אם זה הורים לילדים, ילדים להורים. והחודש להעלאת המודעות היה הזדמנות מצוינת ככה להתמקד בנושאים האלה הפחות מדוברים.
בתוך עולם הקרגיברס, בעצם יש לנו בעל של, אישה של, ילדים של, כן, קרובי משפחה קרובים, ואולי אפילו גם יכול להיות חבר או חברה מאוד מאוד קרובים שעוזרים, וגם הורים, תלוי מה הגיל, כן, אבא של, אמא של. הבאנו היום דוגמאות, עוד נראיין בהמשך גם את מוטי שהוא אבא של, ואת אלי שהוא בעל של, ואת מקסין שהיא בת של. בכוונה ככה הלכנו קצת על גיוון וזוויות שונות לנושא. אבל באמת, נשאלת השאלה, את יודעת, מדברים על עולם הטרשת הנפוצה כמחלה שקופה. ואני רוצה לשאול אותך, האם בתוך העולם הזה של הטרשת, שמדברים עליה כשקופה, האם גם הקרגיברס לפעמים קצת שקופים, פחות שמים לב אליהם, לעומת כובד המשקל, מה התפקיד שלהם בחיים של הבן, בת זוג, אמא, אבא, כן, תלוי מי, איזה קרוב משפחה בעצם מתמודד עם המחלה ביום יום, ואיך את רואה את התפקיד שלהם לאורך השנים, כי זו מחלה כרונית, היא לא מחר נעלמת, ויש שחיקה, ויש עייפות, אז אולי לא פתיג שזה תסמין של טרשת, אבל עייפות, לכולנו יש עייפות, יש לנו משאב ואנרגיה מסוימים, וגם זה נשחק. מה את שמה לב, כמה אנחנו צריכים לשים לב, מה אנחנו יכולים לעשות למענם?
אז העלית כמה נושאים, דיברת על טרשת כמחלה שקופה, והזכרת שיש גם לפעמים אולי איזו הסתרה או חוסר רצון מצד המטופלים לשתף. אני חושבת שהתחושה של השקופה היא הרבה פעמים משני הכיוונים, כי מטופלים מצד אחד יש להם כל מיני תחושות, כן, עייפות הם לא כמו שהיו בתפקוד הקודם, ויש תחושה של אני שקופה מול הבית זוג שלי או מול המטפלים מסביב, ואיזה חוסר הבנה או בני המשפחה לא מבינים עד הסוף את התחושות. והתחושה של השקופה מהצד השני, גם של הצד של המטפל שנכנס לתוך הדבר הזה, ומי מסתכל על הצרכים שלו ומי נותן להם מענה. אני הרבה פעמים נתקלת לא מעט בהסתרה מצד המטופלים, בין אם זה מין רצון לא להדאיג או לא להעמיס או לא לשחוק. אנחנו מנסים לעודד שיתוף, אבל כמובן שזה כל אחד עם הסיפור שלו ועם איך שהוא רואה את הדברים. ושחיקה אני בטוחה שקיימת. סיסי אולי תרחיב יותר לגבי הדינמיקות הזוגיות ובתוך המשפחה. אבל כמו שהמחלה היא מחלה כרונית, ככה הקרגיבר נכנס לתוך המהלך הכרוני הזה, שהוא לא תמיד בחר בו, וזה גם לגיטימי. אז איך אנחנו רואים גם את זה ונותנים מענה גם לזה? אפילו בתוך הפגישה, אפילו בתוך המפגש מול המטופל, לתת התייחסות גם למטפל. אני חושבת שהתפקיד של המטפל הוא בהרבה מאוד מובנים, גם מבחינת לפעמים, לא תמיד, אבל לפעמים זה גם ממש טיפול פיזי, בוודאי שתמיכה רגשית. אני חושבת שהרבה פעמים המטפל הוא הראשון לזהות כשמשהו משתנה, כשהמצב מחמיר, יש איזו נקודת מבט שהיא מצד אחד כאילו קצת מהצד, אבל זה מישהו שככה עוקב אחרי המצב והוא ער לשינויים שאנחנו לא נראה אותם ולא נראה את הרזולוציה הזאת. אז אני חושבת שיש להם המון, זה משאב שהוא מאוד מאוד משמעותי גם מבחינת הרופא, לתרום את המטופלים, גם מבחינת האדהירנס לטיפול. לפעמים הוא טיפול של זריקות שצריכים עזרה, ולהביא לטיפולים עזרה לוגיסטית. אז כן, זה משאב מאוד משמעותי גם לנו, אבל בהחלט, ואני חושבת שזה מה שאנחנו עושים היום, נותנים את המקום גם לקשיים וגם לתחושות הנלוות לכל המסע הזה.
עד כמה עבורך, בעצם כנוירולוגית מובילה, ובעצם גם מטפלת ישירה של במגע עם מטופלים לאורך השנים, עד כמה לך חשוב בעצם לערב, לראות שהם מעורבים, לשתף את הקרגיבר, עד כמה לך חשוב שהם יהיו חלק בלתי נפרד מפגישות, ושאם בנית איזושהי תוכנית עבודה או תוכנית טיפולית שהם יהיו מעורבים באקסקיושן, בהוצאה לפועל של התוכנית, עד כמה זה חשוב שיהיה גם את המעורבות מסביב של עוד בן אדם נוסף, כי גם אחד התסמינים של חולי טרשת נפוצה שמתמודדים ביום יום, זה לפעמים פגיעה בזיכרון לטווח קצר. אז כמה זה חשוב שיש עוד אנשים בתוך המסע הטיפולי הזה, בתוך התוכנית הטיפולית הזאת, ומה קורה עם אנשים שפחות משתפים, שהם קצת יותר לבד, אם את רואה איזשהו הבדל אפילו בהתמודדות שלהם, של אותם חולים, שהקרגיבר שלהם פחות מעורבים, או שהם לא רוצים להיות עול עליהם ופחות מערבים אותם, האם יש נקודות מסוימות שאת מערבת אותם, זאת אומרת, איך היחסים, אנחנו המון מדברים על יחסי מטפל מטופל, איך היחסים נעים, או מה מנעד היחסים, או איך מתניידים לאורך ככה ציר היחסים, עם יחסים של קרגיבר, בין הרופא המטפל, שהוא בעצם מטפל בחולה או בחולה, כן, שלצלנו בקהילה זה חולים בטרשת נפוצה, לבין הרופא המטפל ביחסים שלו עם הקרגיבר של אותו חולה חולה.
אז קודם כל, המטופלים הרבה פעמים לא מגיעים לבד, במיוחד בפגישות הראשונות, אז לרוב, כן, באים איזשהו ליווי של בן משפחה, בן זוג, או... כשמטופל מגיע בעצמו, אני מנסה לברר האם יש איזושהי מערכת תמיכה. לפעמים אני גם, את יודעת, אני מעלה את זה, אני שואלת האם רוצים להיפגש עם תמיכה, אם יש צורך באיזה תמיכה פסיכולוגית כזאת או אחרת. שבעיניי דבר שהוא מאוד מאוד מבורך וחשוב. אני בוודאי לא אקפה את זה, כן? זאת אומרת, בסוף כל אחד עם מבנה האישיות שלו והצורה שבה נעים לו וטוב לו להתמודד. ובאמת יש כאלה שהם, אני לא רוצה, אני לא רוצה להדאיג את הסביבה שלי, וזה, אני לא מעוניין לשתף את המשפחה. אני בוודאי ובוודאי לא אדחוף לכיוון, אני יכולה לפתוח שיח, אני יכולה להפנות לתמיכה כזאת או אחרת, אבל בסוף אני בהחלט מכבדת את הבחירה של כל אחד. אבל במידה ויש בן זוג, אני חושבת שהשיח, בן זוג או קרוב משפחה, אז השיח הוא עם שניהם. זאת אומרת, בסוף המחלה שלי היא של המטופל, אבל היא גם בסוף גם של כל המשפחה.
אז המחלה היא, כמו שאמרת, של המטופל, אבל בעצם כל המשפחה, בטח המשפחה הקרובה מושפעת, הבית משתנה או צריך להשתנות או עובר שינויים בעצם, עד כמה את שמה לב שככל שהקרגיברס מעורבים בטיפול, מעורבים בהתמודדות עצמה עם המחלה, אפילו פחות מסתירים, יש איזשהו שיתוף, העברת מידע, עד כמה את רואה שזה לפעמים עוזר ותורם, ואפילו אולי מעכב את התפתחות המחלה באיזושהי צורה, כן, לא אחד לאחד, אני לא יודעת אם נעשו מחקרים בכלל בנושא, ואולי זה לא נושא שחוקרים אותו, על השפעת הקרגיברס על ההתמודדות של החולה או החולה עם תוצאות, אם זה, את יודעת, כמות התקפים, תדירות, אני לא יודעת אם העולמות האלה נחקרים, אבל יש המון חשיבות לתמיכה הזאת ולמעגלי תמיכה סביבך, ועד כמה את רואה לאורך השנים, שיש לזה תוצאה ישירה, על החולה ועל החולה, על איך שהוא חי את החיים ומתמודד ביום יום עם המחלה.
אני חושבת שאין ספק, שמע, זה לא מגובה מחקרים, אבל זה, אני חושבת שאין ספק שככל שמערכת התמיכה היא יותר קיימת ויותר מכילה, ויש פחות הסתרה, ככה גם ה-well-being הכללי הוא יותר טוב, ויש יותר שיתוף פעולה עם טיפול, ויש פחות דיכאון ופחות חרדה ופחות סטרס, וכל הדברים האלה גם הם בסופו של דבר יכולים להשפיע על מהלך המחלה. אני, הלוואי והיה לכולם באמת מערכת תמיכה כזאת משמעותית, ובמידה ולא, אז להיעזר בגורמים המקצועיים שקיימים.
זה חשוב שהם לא ירגישו מהצד שלהם שהם לבד, עוד מעט נדבר גם איתם, כן? הם פה אצלנו היום נוכחים בערב זה, אבל נשמע מהם ישירות, אבל זה חשוב שגם אצלהם, זאת אומרת, לפעמים תחושת הבדידות הזאת היא גם למי שמתמודד עם המחלה, גם תחושת בדידות למי שמתמודד עם זה שמתמודד עם המחלה, שחי לצידם, אם זה באותו בית, אם זה באותה משפחה, רואה את ההתמודדות שלהם, עד כמה זה חשוב שגם להם תהיה איזושהי מערכת תמיכה לקרגיברס, עד כמה יש מודעות בכלל, עד כמה הם מטפלים בעצמם, או הולכים בעצמם ל... מטפלים רגשיים או פסיכולוגים, עוד נדבר על זה גם עם סיסי, אני אשאל את אותה שאלה, בכוונה, אבל ממה שאת רואה, האם יותר קל לקרגיבר לטפל בבן, בת זוג, אמא, אבא שחולים, או גם בעצמם?
אני לא בטוחה שיש מודעות, ולא לא תמיד יש את הפניות, ולפעמים שוב כל אחד עם מבנה האישיות שלו, אבל הפוקוס הוא על המטופל, כי הוא זה עם המחלה, ואתה בעצם המטפל. אני חושבת שאין מספיק מודעות גם לקושי הזה, ולשחיקה, ואני רואה את זה, את רואה את זה במפגש עם המטופל, את רואה כשיש קושי. אני חושבת שהתפקיד שלנו, וסיסי באמת תיתן את האינפוט שלה, אבל התפקיד שלנו כרופאים, אולי לנסות כן לזהות את זה. אומנם זה מפגש של 20 דקות, אבל מצוקה זה דבר שהוא עובר. אז לתת את היחס הזה, לשאול את השאלה, להציע אפשרות של תמיכה. ואני חושבת שמאוד חשוב שתהיה מודעות כזאת גם אצל הרופאים, במיוחד כאלה של רופאים של מחלות כרוניות. אז זה באמת אחד המסרים החשובים, אני חושבת, מהמפגש הזה, לתת את המקום גם למטפל.
מעולה. אז קודם כל, דוקטור, בינתיים, תודה. אנחנו פה עוד איתנו, אני ככה עוברת לסיסי, ונציג גם את סיסי מקודם ככה, באמת סיסי, סיסי אנגלר שמש, עובדת סוציאלית קלינית. סיסי, בעצם אתם עובדות גם ביחד. ספרי לנו קצת, קודם כל, מה התפקיד שלך? אני סיסי למי שלא מכיר במקרה מה זה עובדת סוציאלית קלינית ומטפלת רגשית, ולמה אנחנו כל כך נדרשים דווקא להעלות גם את החשיבות של החלק הרגשי, ואיך זה גם מתחבר לעולם הקרגיבר.
אוקיי, אז בעצם התפקיד שלי כמטפלת רגשית ועובדת סוציאלית במרכז את הרשת נפוצה, הוא ללוות את המטופלים במצבי משבר שלהם, שהם מאתגרים מאוד. זה יכול להיות בשלבים שונים של המחלה, עם קבלת ההבחנה, זה יכול להיות שאם חלה איזושהי החמרה או בזמן התקף, והאתגרים הם רבים. וכעובדת סוציאלית אני מלווה אותם בשני היבטים, יש את האתגרים שהם אתגרים מעשיים, ויש את האתגרים הרגשיים. אז באמת האתגרים המעשיים זה כל הנושא של ההתנהלות מול הבירוקרטיה, מיצוי זכויות של המטופלים, זה יכול להיות באמת עניין של תעסוקה, קריירה, פנאי, שאלות לגבי דיור, ובאמת התמודדויות שתופסות בכל היבטים בחיים. לצד זה יש באמת את החלק הרגשי, שבאמת עם קבלת הבשורה או התמודדות באמת עם חולי שהוא כרוני, שהוא מאתגר מאוד, עם מצבים משתנים, והעניין הרגשי זה מאפשר להם איזשהו תהליך של עיבוד של המחשבות שיש לי, הרגשות שיש לי, דאגות, חרדות, ולתת לזה את המקום, לנרמל את הדברים, שזה בסדר להרגיש את מה שהם מרגישים, ושיש מישהו שנמצא איתם שם באמפתיה, בגובה העיניים, ללא שפיטה, ומאפשר להם באמת להביא את הכל לחדר הטיפולים. כמובן שנכנסים גם הבני משפחה לתוך זה.
זה בדיוק מה שבאתי להגיד, זה כל כך ברור מה שאת אומרת, לחולה או חולה שצופים בנו. נראה לי שזה כל כך לא ברור לקרגיברס אולי שצופים בנו וגם נמצאים, החלק הרגשי, עד כמה להם יש מקום, במה, ביטוי, לעיבוד הרגשי שהם עוברים, הבן זוג, הבת זוג, הבן, הבת, אמא או אבא, החיים משתנים. זה מחלה כרונית, זה לכל החיים, יש תקופות יותר טובות, תקופות פחות טובות, יש התקפים יותר, יש תקופות יותר רגועות, יש מחלה פעילה, יש מחלה פחות פעילה, באמת מין מנעד כזה של לונה פארק נקרא לזה, עם גרשיים נורא נורא גדולות. בכל הדבר הזה, איפה הקרגיברס נמצאים? עד כמה יש להם מודעות גם להיות שותפים למהלכים האלה, גם לטפל בעצמם, גם אולי לדרוש, לבקש, לקחת לעצמם איזושהי עזרה רגשית, ועד כמה את ואתם והצוות אצלכם בכלל מנסים לעודד אותם אפילו של בואו, בכל הדבר הזה שעובר על החולה, גם אתם עוברים דברים בתהליך, מה פתוח עבורכם, מה אתם יכולים לעשות למענכם, ועד כמה את רואה שאנשים נענים לזה בכלל. זאת אומרת, לוקחים טיפול, הולכים ליועצים, הולכים לאנשי מקצוע, בעבר היה לכם גם קבוצות תמיכה נהדרות אצלכם בשיבא, עד כמה הם היו שותפים אז, זאת אומרת, האם יש לזה מודעות, או שהם עדיין מעדיפים לשים את החולה ואת החולה, ואת החולה, את יודעת, במרכז?
אז תראי, אני חושבת שבגדול, ככל שמדברים את הדברים, המודעות גדלה. ואני חושבת שהיום כן יש מודעות גם למטפל עצמו. הם מגיעים אליי הרבה פעמים לחדר הטיפולים בזוג, וההתערבות יכולה להיות התערבות זוגית או התערבות משפחתית, והקשיים צפים. זאת אומרת, כן אני חושבת שיש יותר מודעות לדבר על הדברים. התפקיד שלי הוא בין היתר באמת לזהות ולהציע את העזרה ולראות באמת אם יש שחיקה או שהתפקיד הופך להיות כבר מטפלת ואיבדתי את המקום שלי לדוגמה כבת זוג או היפוך תפקידים בין הורה לילד שפתאום הילד הופך להיות בתפקיד הורי וההורה הוא זה שזקוק לעזרה ובאמת זה דברים שאנחנו מדברים בחדר הטיפולים. אני חושבת שאני כן מעודדת אותם לבוא, להשמיע את הקול שלהם. יש באמת את התהליך, כמו שטלי דיברה, מצד אחד המטופל חווה את החוויה של השקיפות הזאת עם המחלה, ויש תהליכים מקבילים, גם המטפל עצמו גם חווה את זה. זאת אומרת, נכון, אני מחזיק את האתגר, ואני עוזר, ואני תומך, ומטפל בבן המשפחה, אבל לצד זה יש גם חוויה של בדידות, וגם איזשהו צורך שמישהו יראה אותי, ומישהו ישמע רגע את הקושי שלי. אז זה באמת המקום הזה של כן לעודד אותם לדבר על הדברים, ללכת לטיפול. אני מרגישה את זה אצלי בקליניקה, שזה דברים שעולים, ויש יותר לגיטימציה להשמיע את עצמך, ולקחת איזושהי חלוקה, חלוקה בנטל, חלוקה באחריות לניהול המחלה, ומדברים על זה, מה כל אחד יכול לעשות בחלוקת התפקידים ביניהם, וכל אחד גם צריך את הזמן קצת לעצמו.
בתוך חלוקת התפקידים הזאת, בכללי, שיוצא לי לראיין חולים או להתקל בכל מיני סוגיות למיניהם, המון פעמים יוצא לי שהחולה או החולה לא רוצים להיות עול על מישהו, לא רוצים להטריח, לא רוצים לבקש עזרה, באמת, כאילו בגלל שזה, את יודעת, לאורך זמן, זה לא שנה, שנתיים, אז עם הזמן, גם עם הגיל פתאום, ככל שקצת יותר מתבגרים, והמחלה קצת יותר כבר ארוכה, 20 שנה של מחלה, 30 שנה של מחלה, ואני חושבת על זה, שאם הבן אדם החולה אומר את זה לעצמו, או לאחרים, לסביבה, לא רוצה להיות עול, פחות מבקש עזרה, לא נעים לו, מה זה אומר על הבן אדם הבריא במשפחה, שרוצה, צריך עזרה, האם בכלל נעים לו לבקש עזרה, באיזה סיטואציה הוא נמצא, כי הוא הצד הבריא, הוא הגורם הבריא, הוא הגורם שקיבל עליו אפילו להיות הקרגיבר, זה גורם הצד המטפל. אני חושבת שיש אפילו, האם יש את המחשבה, בו את נתקלת בה, וגם יש לנו פה את הקרגיבר, שגם עוד שנייה נראיין אותם, האם בעצם עולה המחשבה, באיזה זכות בכלל, אני, או אני יכולה לבקש עזרה, זאת אומרת, אני הגורם הבריא. ותכלס, גם הם צריכים עזרה, גם להם יש את הקשיים, דיברת על הבדידות ועל העומס, ועל העייפות, ודוקטור טלי דרור דיברה על שחיקה לאורך הזמן והשנים בסוף, זה תפקיד שלא חלמנו לקבל אותו, אבל קיבלנו, ויש אנשים שמקבלים אותו באהבה ובהבנה, לא חתמנו עליו, לא ביקשנו אותו, זה נפל עלינו, לטוב, לרע, ובתוך הדבר הזה, יש פה בני אדם שלא בהכרח רוצים לקבל עזרה, מוכנים לקבל עזרה, מסוגלים לבקש עזרה, שמישהו אחר חיצוני, גורם, יעזור להם. איך את רואה את כל הסוגיה הזאת?
זה דבר מאתגר, לדעת לבקש עזרה זה כוח, ואנחנו עובדים על זה, גם עבור המטפל וגם עבור המטופל, שני הצדדים. בעיקרון לצד הסיפוק והמשמעות הזאת הגדולה בלטפל במישהו שהוא אהוב וכן לקחת אחריות וחלק בתפקיד יש באמת המון שחיקה ויש המון, זה תפקיד תובעני, זה תפקיד מעייף, כמו שאת ציינת, ובאמת המקום הזה של לזהות את הרגע לפני הזה, ולהתחיל לדבר על הכנסת עזרה, על מה זה אומר, על זה שגם אני כמטפל התעייפתי, זה רגע מאוד לא פשוט עבורם, זה רגע שהוא, לפעמים הם מתקשים להביא אותו לבד, והם צריכים את הצד שלישי, בגלל זה הם באים אליי כדי לדבר את זה בנוכחות אדם נוסף, לפעמים זה מגיע בדרך של התפרצות, או זה איזושהי התנגדות, או איזשהו שינוי שאנחנו רואים שקורה, וצריך לדעת איך לאסוף את הדברים האלה שהם מביאים לחדר הטיפולים, ואני באמת מלמדת אותם את ההבדל בין להושיט יד לבין לדחוף, וההבדל הוא הבדל מאוד משמעותי ברגע שמבינים אותו. כשאנחנו רוצים שהדברים יהיו יותר מדויקים, אז אנחנו מושיטים יד ואנחנו לא דוחפים. ואני מלמדת אותם באמת שאנחנו צריכים לנסות משני הצדדים לדייק את עצמנו ואת הצרכים שלנו, כדי שהתקשורת בין הזוג או במשפחה ובכלל כמערכת תהיה תקשורת שהיא מקרבת. כי כשמכניסים כאלה עומסים לתוך בית, לתוך משפחה, אי אפשר שלא יהיו ויכוחים, אי אפשר שלא יהיה איזה שהן חילוקי מתחים או חילוקי דעות, ולכן אני באמת עובדת איתם על מהי תקשורת מקרבת, איך אני מסביר את מה שאני מרגיש, איך אני מסביר ומדייק את מה שאני צריך. לפעמים מגיעה אליי בת זוג ואומרת לי, הוא לא יודע לבקש עזרה, אני נורא רוצה לעזור לו, אבל הוא לא יודע לבקש עזרה. וזה משהו שצריך לעבוד עליו, וגם באמת לצאת מהתפיסה הזאת של בקשת עזרה, זה איזושהי נתפס אצלנו עם חולשה, עם איזושהי פגימות, עם זה שאני אשמה שאני לא עומד בתפקיד כמו שצריך, ואנחנו מנסים לשחרר מהרגשות אשמה האלה, לשחרר מהעומס הזה, ולהכניס שם איזושהי רווחה ואיזושהי הקלה בעצם, שזה יביא גם להפחתת חרדה, ובגלל שמדובר בחולי כרוני, אז אנחנו עובדים על זה, איך לנהל את המחלה בדרך שהיא יותר בריאה, וזה כן מביא לתוצאות של מניעת הידרדרות של המחלה, מניעת התקפים, זאת אומרת, זה מובן שכשהבית יציב, גם המחלה נראית יציבה יותר, מרגישים את זה.
אז ככה, לפני שאני צוללת ומראיינת את קרובי המשפחה שבערב זה נוכחים, והם כל כך חשובים לנו, אני רוצה דווקא להפנות תשומת לב, סיסי, לקהל שנמצא אצלנו בקהילה. בעצם אנחנו, קהילת הבית לחולי טרשת נפוצה, בראש ובראשונה, זה חולים וחולות שמתמודדים עם טרשת נפוצה, ויש לנו אלפי אנשים בקהילה. ואני רוצה לשאול, עד כמה זה חשוב, ואני לא סתם העליתם את הנושא, ולדוקטור ברורי הנושא הזה היה מאוד חשוב וקרוב אליה, עד כמה זה חשוב שגם החולים והחולות ידעו לעצור, להיות בהכרה, להגיד תודה, להגיד איזה מילה טובה, פחות לקחת אולי כמובן מאליו, אנחנו מדברים על משהו שהוא יומיומי, זה חלק בלתי נפרד מהחיים שהחולה והחולה מתמודדים עם טרשת, והקרגיברס מתמודדים עם הטיפול בחולה או בחולה, או חיים לצידם בתוך אותו בית, אותה משפחה, מנהלים, משק בית משותף. לא יודעת אם זה מספיק נעשה או נאמר, לכן אני שמה רגע איזשהו פוקוס, כי אנחנו ככה מהצד המטפל פה, גם את וגם דוקטור רורי, עד כמה זה חשוב, עד כמה את גם אומרת להם את זה אפילו בקליניקה, תגידו תודה, יהיו בהכרה, תסתכלו מי נמצא מולכם, תראו אותם, גם הם צריכים, יש להם את הצרכים, את המאוויים, את הרצונות, את כל מה שהם צריכים ביום יום שלהם, ותגידו להם תודה על מה שהם עבורכם, ועל מה שהם עושים, לטוב, לרע, אפשר תמיד לשפר, אפשר תמיד לדייק, אבל בכללי על עצם קיומם, כי הם לא בחרו את זה, זה משהו שהוא פשוט קיים, זה משהו שנולד מעצמו, כמו שאף אחד לא בוחר להיות מאובחן עם מחלה, בדיוק על אותו עיקרון, ואיך הופכים את זה שכמו שיש חולים שרואים את זה כמתנה, שהם קיבלו את הרשת הנפוצה ויודעים לחיות איתה ולהפיק ממנה חיים מלאים, איך מייצרים את זה שגם הקרגיברס שלהם יראו את השותפות הזאת או את המצב הזה וידעו שהם מוערכים ורואים אותם.
הכרת תודה זה משהו שהוא מאוד חשוב, הכרת תודה זה בעצם המקום הזה של הנראות שדיברנו עליה, כי כל אחד רוצה שיראו אותו. ואני עושה איזשהו מודלינג אצלי בקליניקה, בעצם זה שאני מאוד מחמיאה להם שהם נכנסים אליי כזוג, או שפתאום אני רואה את הבת שמלווה את האבא, או את האבא שמלווה את הילדה, אז כבר אני אומרת להם, איזה כיף לכם שאתם באים, שיש מישהו שהוא מלווה אתכם. אני חושבת שעצם הנראות הזאת היא כבר בקליניקה ולדבר אותה, היא כבר איזשהו מודלינג עבורם, לוואלה, זה נכון, זה באמת רגע, אני רוצה רגע ולהגיד תודה. ואני חושבת שבעצם ההכרת תודה, אני לומד להסתכל על היש, ופחות שם את הפוקוס על האין. וברגע שאנחנו, את יודעת, בחיים שלנו בכלל, במצב שלנו פה במדינה, ברגע שאנחנו מצליחים להסתכל על היש, ופחות על החוסר, אז אנחנו יותר מבוסתים. אני חושבת שזה מפחית הסלמה או הידרדרות בכלל כבני אדם. ואני חושבת שזה מכניס אותנו לאיזשהו מצב רגשי, נפשי, מבוסת יותר, עם כוחות להתמודדות שהם בריאים יותר. והמטרה היא בעצם באמת להכניס שם את המשאב של את הפניות הזו לטפל בעצמך. אז ברגע שיש שם את הקרגיבר שהוא תומך, ושהוא מאפשר, אז בעצם הפועל יוצא זה שיש לך יותר פניות להתחיל לדאוג ולטפל בעצמך, וזה מה שהמחלה הזו צריכה. צריכה גם הרבה אהבה, אני חייבת להגיד.
תודה, תודה, סיסי. דוקטור, רצית להוסיף לנו משהו?
לא, תקשיבי, אני נורא, נורא מרגש אותי לשמוע, כי זה... אני חושבת שיש פה משהו שמאוד רואה את המטופל, ורואה את הסביבה שלו. וברגע שאתה באמת רואה את האנשים שאתה עובד מולם ואיתם, אתה באמת יכול לשנות דברים. אז אני חושבת שאנחנו ככה בכיוון הנכון.
בכיוון הנכון, תודה. אז עכשיו אנחנו נכיר את הבני משפחה שאיתנו, בראש ובראשונה יש לנו את מקסין. מקסין, אני מקווה שאני הולכת להגיד את השם משפחה נכון, מקסין שוקרני ונדר.
שוקרני.
שוקרני, ראית? הנה, מקסין שוקרני ונדר. אז מקסין, את בעצם בת של, אמא מתמודדת עם טרשת נפוצה, ובעצם ברגע שאמא חלתה במחלה, משהו במשפחה קצת השתנה, פתאום בתוך המשפחה יש איזושהי מחלה כרונית, איך את בתור הבת של ראית את זה? איך הסתכל פתאום על זה? מה לקחת על עצמך פתאום לעשות או לא לעשות? אמרת לעצמך, חשבת לעצמך, איך זה תפס אותך?
אני בעצם הייתי בת 8 בערך, ויש לי אח קטן ממני בשנתיים, אז הוא היה בערך בן 6, וזה פשוט יום אחד נפל עלינו משום מקום, ואמא שהייתה, הגרה שלנו שהיא רופאת שיניים, ויש לה את המרפאה שלה, והייתה מודל בשבילנו, ויום אחד זה פשוט נגדע.
היא הייתה קרייריסטית בעצם, בשלב שהיא הובחנה, ופתאום כן. ראיתם שהיא לא יכולה להמשיך להיות קרייריסטית כמו
שהיא. היא לא יכולה להמשיך, אבל היא לקחה את עצמה, והחליטה שהיא לא מוותרת לעצמה. והיא פשוט הלכה, ועשתה, החליטה שזה שינוי, ולמדה טיפול באומנות, ומפה היא גם החליטה שהיא עושה מה שבאמת היא גם אוהבת לעשות, וזה... היום היא מתעסקת ב... היא תופרת, והיא יוצרת בקרמיקה דברים, ושזה... אתה רואה את זה, ואתה אומר שאתה אפשר לעשות הרבה דברים מעבר לזה, ולא לשקוע ב... כי זה הכי קל לשקוע במחלה, ולהגיד שאתה חולה, אבל אני למדתי בינה הרבה דברים.
זאת אומרת, גם היום בהתמודדות שלה, היא עדיין מודל בשבילך, גם לראות איך היא מתמודדת, לאיזה כיוונים היא לקחה את ההתמודדות שלה.
היא עושה הרבה דברים, היא תורמת, היא עוזרת היא סורגת את התמנונים לפגים, בשביל הפגים בבתי חולים, שזה מגיע לשם, והיא לקחה את זה כפרויקט דרך עיריית גבעתיים, והיא מפעילה קבוצה שלמה שאחריה הולכת ועושה את זה, ושהיא צריכה לסרוק כובעים לחיילים, הם עשו את זה. היא הרבה, ולמדתי ממנה הרבה דברים, איך להתמודד עם הדברים, נכון?
אני רואה שזה מרגש אותך שאת מדברת על אימא, גם בשיחה המקדימה היית מאוד מרוגשת, אני רואה שיש לכם קשר ככה מיוחד לך ולה, הלכת והתבגרת, זאת אומרת אימא מתמודדת הרבה שנים כבר עם המחלה, את הלכת והתבגרת, היית נערה, הפכת לאישה, הפכת לאימא בעצמך, איפה מצאת את המקומות שאת יכולה לעזור לה, איפה מצאת את המקומות או את הנקודות שאת יכלת לתרום ולהיות עבורה?
הרבה, קודם כל, הרבה, היום אני גרה רחוק ממנה, אבל זה לא משנה. כי כשגרתי לידה גם, אני ליוויתי אותה תמיד ללכת לבית השומר לטיפולים שהיה צריך לקבל בזמן התקף. הייתי לוקחת אותה, וכשצריך ללכת לעשות בדיקות MRI בלילה, הייתי עוזרת לה, מסדרת לה, עוזרת להם לסדר תורים. והולכת מלווה אותה בלילה לזה, אפילו שהיו לי ילדות בבית קטנות. אפילו לא נתתי לה ללכת לבד, לעשות לבד, כי איש תמיד שם, הורה תמיד הוא בשביל הילדים שלו. וגם כשהורה יש לו, הוא במצוקה, צריך גם לדעת להיות שם בשבילו ולהחזיר תודה.
אני מקווה שהשאלה הבאה לא תהיה, את יודעת, ככה, קשה לך,
אני
קשה
לא,
לך.
בכל מקרה אני הרבה לקחתי ממנה בעקבות זה, בעקבות שהיא חלתה וככה את ההתמודדות שלה, ואני אגיד ככה שאני בעצמי חוויתי משהו לפני כבר 5 שנים אנחנו אחרי, וממנה לקחתי את הכוחות להתקדם הלאה.
להתקדם הלאה, זאת אומרת לא. מאיך שהכוחות שלה ואיך שהיא מתמודדת עם ה...
בזכות זה גם, היום יש לי 2 ילדות, אחת עוד מעט בת 5 ואחת בת 3.
אני רוצה לשאול, מקסין אותך, כשאת מסתכלת על אימא, לא היום כשאת כבר אימא בעצמך, אפילו שהיית קצת יותר צעירה, חשבת לפעמים שהתפקידים מתהפכים, שפתאום את צריכה לטפל באימא, ואיך זה... ואימא בכלל אמורה לטפל בך, זה
גם
התפקיד בעולם.
אני אגיד לך, גם כשהיא עלה קשה בזמן התקפים או שהיו לה מיגרנות והיא לא, והיה לה קשה, היא תמיד, היא לא נתנה לנו להרגיש כאילו שהיא תלויה בנו, בי או באחי, או היא קשה לה גם היה לבקש את זה מאיתנו, כי היא לא רצתה ליפול עלינו, היא ידעה שהיא שם, היא צריכה להיות בשבילנו וקשה, אבל אתה רואה ככה, אתה צריך לדעת לעזור גם, כי בסך הכל, כשקשה לה היה ללכת, אז או לנהוג בזמן התקף, אז זה לא קל, וזה לא קל לשבת כל היום בתוך, להיות בבית, כי קשה לך לצאת, אתה חושב עם פעמיים ללכת לאנשהו, לא כיף ככה, כשאתה תלוי במישהו אחר, אבל אתה אומר, זה צריך לה, היה לה לתת יד בזה, ותמיד לא משנה מה, גם היום שאני גרה רחוק, אם היא תצטרך, אני אבא בכל שעה אליה, זה לא משנה, המרחק. זה שזה, אני בכרמיאל והיא בגבעתיים, היום יש כביש 6 ויש את הרכבת, יש רכבת שאפשר להגיע בה, וזה לא משנה,
נכון.
כי היא שמה בשבילנו, ובשביל הנכדות שלה היום גם, אבל גם הפוך. היא לא, אני לא אגרום לה להרגיש לא בנוח לבקש, כי אנחנו במרחק. היא יודעת שתמיד יש לה אפשרות לבקש, ותמיד אני אומרת לה, אם יש משהו, תמיד תתקשרי, בכל זמן אני אבוא. גם
לפני,
שיש לי את
עוד
הילדות שלי
לפני,
שהן איזה...
מקסין, עוד לפני המרחק, ומזל טוב על הבית החדש, עוד לפני המרחק
תודה.
שעברת בעצם וקצת התרחקת ממנה, היית כועסת עליה שהיא לא מספיק מבקשת עזרה, שלא נעים לה לבקש עזרה, שהיא לא רוצה ליפול עלייך, כמו שאמרת, היה לך לפעמים כעס עליה קצת, מה פתאום את לא מבקשת עזרה, אני הבת שלך, אני התפקיד שלי לעזור לך, זה משהו
לא
שעושה.
כעס, תמיד הייתי אומרת לזה, את צריכה קודם כל לדאוג לעצמך ואחר כך לאחר, כי כרגע את צריכה קודם כל לדאוג לך שאת תהיי במצב טוב כדי שתוכלי לתת לנו את העזרה, וכשאת צריכה עזרה אנחנו צריכים לתת לך קודם כל את העזרה, ולא משנה מה, אם זה באמצע הלילה, אין דבר כזה. זה לא משנה, בכל שעה, אמרתי, תמיד אמרתי לה, בכל שעה צריכה להתקשר, והטלפון שלי על ידי תמיד, אם יש משהו, בכל שעה את מתקשרת ואומרת, שיש משהו ומיד אנחנו באים.
היום את
כי...
אימא לשתי בנות בעצמך, ומה למדת קצת מהיחסים שלך עם אימא שלך, ואת ככה תגדלי את הבנות באותה צורה, מה לקחת מאימא על היחסים שלך ושלה על משברים ועל התמודדויות, ואולי ביחד שיותר קל לעשות דברים מאשר לבד, ולא להרגיש בדידות אולי, מה המסר שלך בעצם, את יודעת, את כבר מגדלת את הדור הבא, מה את רוצה היית עבורם ועבורך במערכת יחסים שלך איתן ובמערכת יחסים שלך מול אימא?
הקשר, היום הקשר הוא אחר גם, כי יש את הנכדות שהן גם כל עולמה ומאוד יקרות לה וחשובות לה, והיא בכל זמן רוצה להיות איתם גם. אפילו שהבת שלי עברה ביום חמישי האחרון ניתוח, היא באה וויתרה על הנוחיות שלה בשביל שאני אלך לישון בבית שלה, והיא תישאר לישון עם הבת שלי בבית חולים על הכורסה, ולהפתעתנו גם הפתיעה האזעקה באמצע הלילה, והייתה צריכה לסחוב ילדה ששוקלת 18 קילו, לסחוב אותה ישנה למרחב מוגן, זה לא קל. לי קשה היום להרים אותה, אז מה אישה בת 60 פלוס צריכה להרים ילדה כזו, ילדה ככה, לסחוב אותה ולהתחיל לחפש מרחב מוגן בבית חולים.
כן, סבתא למופת, אז קודם כל אני...
אז קודם כל זה את ה... באמת את ה... אני לוקחת ממנה את כל זה שהיא... להיות שם תמיד, וגם להיות קשובה לילדות שלי, ולהיות כמובן בשבילהן בכל דבר שצריך, וגם ללמד את הבנות שלי שצריך לדעת גם מתי, אם קשה לסבתא, גם צריך לדעת לפעמים לדעת לתת לה, לפעמים גם רק חיבוק שהיא מספיק, לבוא ולהיות ליד, ולא תמיד, כי היא לא קל או קשה לה באותו זמן, לא קל לה לפעמים לעזור כמו שאנחנו, או כמו שהן רוצות שהיא תהיה איתם.
זהו,
והנה,
באתי
בדיוק...
לשאול, נכדות רוצות אותה שהיא תרוץ איתם בפארק שעשועים אולי, ואולי
הנה,
למדת
בדיוק
בתור
הם הגיעו.
ילדה שגדלת, גם רצית את אימא שתתגלש איתך במגלשה אולי, וזה לא תמיד זה קורה גם בכלל. הנה הילדות הגיעו. אז באמת ככה, משפט אחרון, יכולה להראות אותם, הם יכולים לבוא למצלמה בנות, הם יכולות שיראו אותם. שלום לכולן, איזה חמודות. אז מה באמת ככה אומרים להם? את יודעת, שהיא לא כמו כולם, זו סבתא, יש, היא מחבקת, היא מנשקת, לא תמיד היא תוכל לרוץ, לא תמיד היא תוכל להשתולל, לא תמיד יהיה לה את הכוחות. איך מסבירים לו, מציגים את זה?
איך מראים את זה? מסבירים ומראים שיש דרך, גם דרכים אחרות ליהנות עם סבתא.
מקסינה יקרה, דש לכל המשפחה, ותודה שהתחברת אלינו, והרבה בריאות לאמא, לך, לילדות, באמת לכולכם.
תודה לך.
שלום.
שלום, ביי גם לך, עמודה.
תגידי שלום.
ביי.
שלום.
אלי, אנחנו עוברים אליך, אלי היקר. רגע, מקסין, רגע, נראה שמקסין מנתקת. מקסין, תנתקי, אחרת אנחנו נראה אותך ואת הבנות, או שלעבור למיוט. אלי היקר, תוציא את עצמך ממיוט, נמצא איתנו אלי לוי. ובעצם אלי, אתה בעל של אורלי לוי היקרה. תצטרף אלינו, אתה עדיין על מיוט, אז אנחנו לא נשמע אותך. תוציא את המיוט.
אני בחוץ למיוט.
הנה. אז אלי, ערב טוב לך, תודה שאתה פה איתנו.
כן, לא מצב הכי אידיאלי מבחינת הלוחות זמנים, אבל אנחנו נסתדר.
אנחנו זורמים, אתה נראה לי כמו אחד שזורם עם כל מה שמגיע בחיים. אלי, מהיכרות מה זה קצרצרה איתך, יש לי הרגשה שאתה בחיים שלך וגם בחיי המשפחה מקליל את האווירה, משתמש קצת בהומור. אורלי, בעצם אשתך היקרה, שהיא חברה ותיקה אצלנו בקהילה, מתמודדת כבר המון שנים עם טרשת נפוצה. תספר לי קצת איך זה, אתה יודע, השפיע עליך, השפיע על הבית, יש לך אישה נדירה למי שלא מכיר את אשתו, אבל עדיין עוברים שינויים. תן לי קצת את הזווית שלך, את האינפוט שלך.
כמו שהתחלתי להגיד, לפני 28 שנה זה קרה, שלושה ילדים ממש קטנים, בן הקטן היה ממש קטן. מהלומה לחיים, לא מצפים לזה, לא מייחלים לזה כמובן. התארגנות של כל החיים מחדש. בשלב הראשון, איכשהו המחלה עברה לידה, היא אמנם קיבלה את הכיף פה בסדר, אבל המחלה לא השפיעה כל כך. בהמשך התחילה להחמיר, בהתחלה עברה למקל, ואחרי זה הליכון, רולטור, למרחקים קצרים, והיום גם למרחקים ארוכים משתמשת בקנועית. אז זה מצריך הרבה תהליכים בבית, בחוץ, שלא קלים, אבל המטרה שלי נכון, כמו שאמרת, אני משתדל להקליל את האווירה, במקום להיכנס לדיכאונות וזה, אנחנו חיים די רגיל ומטלים המון, יותר מזוגות אחרים, בריאים, ועושים מה שאנחנו יכולים.
מה לקחת בתור הבעל של, מה לקחת על עצמך? האם יש משהו שהתחייבת לעצמך, שלא משנה מה, לא משנה איזה מגבלה תהיה לכם בבית עם אורלי, עם זה, אתם חיים רגיל, מטיילים, עושים כיף, מה לקח, איזה החלטה בעצם קיבלת שאתה יכול לעזור, להרים את המשפחה, לעזור לאורלי, לעזור לשניכם גם כזוג בעצם, בראש ובראשונה אתם זוג וגם הורים.
כל מה שאמרת נכון. הבנים שלנו כבר עזבו את הבית, ואנחנו חיים כזוג לכל דבר, כל די רגיל, במסגרת המגבלויות, אורלי, במגבלויות שלה, הפכתי את הבית די נגיש, יש לנו בית פרטי עם קומה אחת, עם שתי מדרגות שעולות למפלס טיפה יותר גבוה, אז כמה שיותר הנגשנו לבית, יש רמפה בדרך לבית שלא הייתה קודם, יש מעקים בכל המקומות, והמטרה היא לנסות למצות את החיים ככל הניתן בצורה הכי טובה שיש. לא לוותר, אורלי לפעמים נכנסת לכל מיני קשיים ורוצה לוותר, ואני נלחם בה, לרוב בהצלחה, והיא מאוד נהנית אחר כך. כאילו גם בטיולים בחול, כל מיני עליות קשות, ירידות קשות, היא לפעמים קצת צועקת, היא מפחדת מקנועית, שאני הולכת לפעול וזה. בסופו של דבר, הכל חוויה, אנחנו הופכים את הכל לחוויה, משתדלים לעשות כמיטב יכולתנו. באמת, כאילו לא לפספס דברים, לא להרגיש שאנחנו מפספסים. יש כמובן דברים שאם הייתי בריא, הייתי עושה אולי דברים אחרים קצת, טרקים רגלים קשים, וכל מיני דברים שאני לא עושה אותם. מודע למצב. אבל בגדול אנחנו עושים הכל.
אני לוקחת אותך קצת אחורה בשנים שהילדים היו קצת יותר קטנים, וגילי התבגרות, וצבא, וכל התקופות האלה. הרגשת על עצמך שיש דברים שאתה צריך לקחת גם מאורלי? זאת אומרת שאתה צריך לעשות את שני התפקידים, שיש עליך קצת יותר משימות לעשות, בגלל המורכבות, בגלל המגבלה קצת?
בהחלט. הבנים שלושתם היו ביחידות מאוד מאוד קרוביות, אם אנחנו כבר הולך אחורה, ביחידות מאוד מאוד קרביות, הם לא הרגישו, הם ידעו שהיא אמא חולה, והם ידעו כמובן שאמא לא יכולה לעשות הרבה דברים, אני השתדלתי שלא יחסר להם כלום, הכל יקבלו, כשהם היו יותר קטנים, בשלב מסוים אורלי הפסיקה, היה לה קשה לבשל, אז הבישול עבר עליי, אני עושה את זה באהבה, אני גם היום עושה את זה, וגם יש לי תרפיה בשבילי בין היתר, אז אני מבשל המון, לנו, וכשבאים הילדים והנכדים, יש לנו ארבעה נכדים, מבשל להם גם כמובן, כן, הרבה מטלות נפלו עליי, אורלי אמנם נוהגת, אבל היא נוהגת מרחקים קצרים מאוד, יש לנו אותו די גדול, כמו שרואים בתמונה, זה קרבל כזה גדול, אז מפחדת לנהוג מחוץ לעיר שאנחנו גרים בה, אז כל הנסיעות הארוכות נפלות עליי, עושה את זה בעבר, אני עדיין עובד, משפרות, וכן, זה ממשיך לעבוד.
למרות שאתה כזה אופטימי וקליל ומקסים, היו רגעים או תקופות שהרגשת שגם אתה צריך עזרה? שגם אתה, אם מישהו היה תומך בך, עוזר לך, אם מישהו לדבר איתו קצת יותר, מישהו שמבין מה עובר עליך, היו רגעים כאלה שהיית רוצה איזשהו מקום, אתה יודע, לפרוק ולפרק?
אני מתאר לי שכן, הגיוני מאוד שכן, היו לי. בכללי, אולי זה גם הרופאה והעובדת הסוציאלית, יעידו על זה, אז גברים בדרך כלל יותר בנטייה שלהם לשמור לעצמם, אני מכליל את עצמי כזה, בדרך כלל משתדל לפתור את הבעיות עם עצמי ובכוחות עצמי. פעם אורלי חיברה אותי לאיזושהי קבוצה של טרשת של בני משפחה, לא של החולים, אני לא זוכר כבר אם הייתי בפגישה אחת או שתיים, אבל פחות מתאים לי, גם סוג העבודה שלי הוא משמרות, אז קשה להתחייב על יום בשבוע או יום בחודש, אני יכול להגיע בו וכל דברים האלה. לרוב אני מסתדר עם עצמי, יש לי את הדברים שלי שבהם אני מצליח לפרוק, במקום ללכת לפסיכולוג, אז אני רוקד ריקודי עם פעם בשבוע, ובתקופות שיש לי קצת יותר זמן, אז אני רוכב באופניים בשטח, שזה נותן לי תעצומות ואורך חיים ואורך רוח, ו... זאת התרפיה שלי, וזה מה שמחזיק אותי.
ענית לי על השאלה הבאה שסקרנה, באתי לשאול אותך מה אלי עושה בשביל אלי, לא בשביל אורלי והבית והילדים והכל המסביב והעבודה וכולם, אלא עבור עצמך. אז אני אשאל שאלה אחרת, בגלל שאתה עושה דברים עבור עצמך, וכמו שאמרת, באמת זה נטו לתעצומות שלך ולנפש שלך, כמה זה חשוב היום? אתה יודע, צופים בנו, בעל של ואבא של ואימא של והילדים של, כמה זה חשוב שכל אחד יעשה או ימצא את הדברים לנפש שלו, מה עושה לו טוב, ויעשה את זה באמת בשביל להתחזק, לקבל כוחות, להתאים כוחות, כמה זה חשוב?
המון, המון. פשוט, ללא מילים, כמה זה חשוב. כל אדם שהוא מלווה חולה, ויש לו תחביבים קודמים, אני חושב, הוא אוהב אותם, שיעשה את כל המאמצים כדי לשמר אותם, כדי שיהיה לו מפלט, להתנתק מהבית, ו... לעשות למען עצמו. אם אנשים צריכים פסיכולוג או מרוזה או עזרה נפשית, לא פוסל את זה ולא זה. לי כשלעצמי, אבל אני חושב שלהרבה אנשים, הם צריכים את הנקודת מפלט, כמו שאמרת, ולשמר אותה. ואצלי זה מסתדר ריקודי עם, אני פעם בשבוע, אוקיי, משתדל לא לוותר על זה בכל מחיר. זה ממש נותן לי תעצומות וכוחות להמשך כל השבוע. וגם האופניים, כשאני מצליח לקו, אז הרוב אני אוכב לבד, לפעמים קבוצה קטנה, ממלא אותי באושר, בכוחות, בכוח להתמודד עם כל הקשיים.
איך מסבירים במשפחת לוי, שסבתא לא יכולה להתרוצץ אחרי הנכדים כמו שהם היו רוצים, והאם סבא לקח את התפקיד שהוא זה שמתרוצץ ומתגלץ וזורק באוויר ותופס, כי מה לעשות? סבתא קצת פחות יכולה לעשות את הדברים האלה.
כן, אז כן, את צודקת לגמרי. מגיל די קטן הם קיבלו את הקטע שסבתא פחות יכולה לעשות דברים, ולכן סבא נמצא יותר. למרות שהיום הם כבר יותר גדולים, אז יש הרבה דברים שאורלי כן מצליחה לעשות איתם, כמו לשחק איתם משחקי חברה, כמו להיות איתם במחשב, להראות להם כל מיני דברים, להקריא להם סיפור מדי פעם. דברים שהם יותר קלה לעשות בישיבה, ויותר קלה. הם היו יותר קטנים ולקחת אותם לידיים, דברים כאלה, היה לו כמובן יותר קשה, אז נפל עליי יותר.
ומסבירים בתוך המשפחה, הנה אורלי, היי אורלי, מסבירים בתוך המשפחה או מסתירים את זה מהם כי הם קטנים, מה הם צריכים לדעת, או שזה נוכח, המחלה קיימת, נוכחת, יודעים שהיא קיימת?
הנכדים נולדו למחלה, זה לא משהו שהגיעו, הם הגיעו, שאורלי הייתה בריאה, ובעקבות זה השתנו דברים. זה לא המצב, המצב הוא שהם נולדו וכבר אורלי הייתה חולה עם מגבלות פיזיות מסוימות. ואז הם נולדו לזה.
מובן. אורלי היקרה. טוב, קודם כל, מה אני אחל לכם? אני אחל לשניכם, היי אורלי, אני אחל לשניכם אריכות ימים ובריאות וכמה שיותר טיולים וזוגיות טובה ומענה והמון המון חוויות. ואלי, תמשיך לשמור על האופטימיות. אני חושבת שהרבה אנשים פה יכולים לקבל השראה איך להקליל קצת, לשמור על אופטימיות, קצת לנרמל את הסיטואציה ולקחת את הדברים פחות כבד. וכמובן לעשות דברים בשביל עצמך, שזה נראה לי המסר הכי חשוב גם שיצא
מבאמת
לטפל ובעצמך, לא משנה באיזה דרך.
נכון, לחלוטין. כל אחד שיבחר לעצמו את הדרך שאותה הוא אוהב, ואותה ואלה הוא עושה טוב בחיים, ואיתה הוא יכול להתמודד ולהמשיך בקרבות היומיומיות, את יודעת, כל פעם מה שזה עולה, והמחלה הרי לכולם ידועה שמחלת הרשת היא לא הכי יציבה בעולם. יש כאלה שיותר פעילה ויש כאלה שפחות פעילה, אבל בכל מקרה היא לא שקטה לאורך שנים, וצריך תמיד, אולי, צריך תמיד להקפיד, להמשיך לחיות את החיים כמה שיותר, וכמובן לעשות המון דברים זוגיים, המון דברים זוגיים, אצלנו זה הטיולים והסרטים והצגות ומשפחה וחברים, וכמה שיותר לנסות להמשיך, לא קל, להמשיך כזוג, כחיים רגילים, ככל האפשר.
השראה. אז המון המון תודה, ביי אורלי, אלי, היה תענוג לדבר איתך, וערב טוב לכל מי שנוכח אצלכם ברכב, והמון המון תודה אלי שהסכמת לדבר איתנו.
תודה רבה.
ביי יקרים. מוטי דויץ' היקר.
שלום לכולם.
שלום לכולם. אורלי ואלי, אתם יכולים להעביר רק את עצמכם שם למיוט.
מיוט.
ולהקשיב, כן, כי אחרת נראה אתכם על המסך. תודה. מוטי, ערב טוב, מוטי דויץ'.
ערב טוב.
למי שלא מכיר את מוטי דויץ', קודם כל, בעצם הטייטל שהוא ככה קיבל מבלי שביקש, אבא של. אבא של ילדה בעצם, שהובחנה עם טרשת נפוצה, אבל מוטי לקח את זה גם עשייה חברתית, ומוטי מנהל קבוצת תמיכה גם להורים של, והרבה השראה. מוטי, ככה אני מכירה אותך מקרוב כבר יותר, ועברנו כמה שנים ביחד, בתור אבא של, באמת, ואני היום אמא של ענבר, יובל עידן, שאלה קצת בוקס בבטן, אבל אתה תעמוד בזה בקבורה, כי אני מכירה אותך.
בהחלט.
עלתה לך לפעמים המחשבה של למה היא ולא אני? למה זה קרה לילדה ולא לי? האם היית רוצה לקחת את המחלה ממנה ושאתה תתמודד איתה במקום שהיא תתמודד איתה?
ברור שכמו כל אבא, אז הייתי שמח לקחת את זה אליי. אני בא מרקע של משפחה שהייתה בטרשת נפוצה, שאימא שלי הייתה עם טרשת נפוצה במשך שנים. ותמיד זה היה ברקע אצלנו, וזה הגיע, ותמיד היו לי רגשות אשם, שזה בא, למה אני הבאתי את זה לילדה שלי בעצם? למה זה הגיע? אבל כשאתה חושב על זה אחר כך, ואתה נכנס קצת לעניינים, ואתה מבין, אז הרגשות אשמה יורדים, ויש דרך שצריך להסתכל קדימה. ולקחת את זה לדברים היותר חיוביים, ואתה צריך לחיות, ואתה צריך לתת לה את הביטחון שהדברים הם אחרת, ולצאת מההרגשה הזאת, למה היא ולא אני.
בהתחלה
אמרות, חושבים על זה, היום זה מיותר כבר לחשוב על זה.
היום זה מיותר. אז היא הובחנה יחסית בגיל צעיר, והיום היא כבר, בגילאים ככה, היא כבר הרבה יותר גדולה, היא גדלה.
נכון.
מה למדת אתה כאבא על ההתמודדות שלה, מלראות אותה? מה למדת על עצמך תוך כדי התהליך?
וואו, אז אם נתחיל ממנה, למדתי המון 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 ממנה, קיבלתי המון השראה והמון כוח לראות אותה מקבלת את זה, וחיה את החיים שלה, ולא נותנת לשום דבר לעצור אותה. זאת אומרת, עברנו, אנחנו, היא קיבלה את זה בבחנה, הייתה בגיל 16, היום היא בסביבות 22, ואני רואה ילדה שלא הפסידה כלום. היא חיה את החיים, היא עשתה כל מה שאפשר לעשות עד היום, אם זה בית ספר, אם זה דברים אחרים, אם זה אחר כך שנת שירות ושירות לאומי, והיום היא עובדת, והיא מתכננת את החיים קדימה, ומתכננת לימודים, והיא לא עצרה לרגע. וזה מה שנתן לי גם הרבה כוחות, כי אתה לא יכול לעצר ולראות אותה ממשיכה, כי אז אתה תעצור אותה, היא בעצם תעצר. והכוחות שלה נתנו לנו המון, 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 המון כוח. להסתכל קדימה.
מה בעצם, מה קרה לבית? מה הייתם צריכים לשנות בבית? מה למדתם על עצמכם כמשפחה? האם נדרשו ממכם דברים שאולי הייתם צריכים לשנות? ואתה יודע מה? אפילו שאלה, האם השיח בבית השתנה? האם פתאום השיחות הפכו להיות יותר רגשות, שיח רגשי יותר, דברים יותר פתוחים בחוץ? מה השתנה אצלכם מאז שבעצם היא הובחנה?
קודם כל גילינו שיש לנו בית מאוד חזק, גם זוגיות עם אשתי מאוד חזקה, גם עם הילדים, שהילדים מודעים למחלה מגיל צעיר, גם ביחסים עם הילדה כמובן, שהם נהפכו הרבה יותר קרובים, כי אתה כל הזמן איתה, בתך זה המון ביקורות ובדיקות, ולהגיע איתה לכל מיני מקומות, אז בהתחלה המון פעמים עשינו את זה שלושתנו, אשתי, אני והילדה ביחד, ואני חושב שזה חיזק לנו את הקשר בינינו, גרם לנו, אני בן אדם שלא הייתי פתוח רגשית, גרם לי יותר להיפתח רגשית, קצת להראות מה אני יותר מרגיש ומה אני חווה, אני חושב, כאילו הייתי מוותר על הטרשת כמובן, כן, אבל אני חושב שזה חיזק את הבית, זה חיזק את היחסים בתוך הבית, וחיזק את הרגישות ואת הנפש שלי ושל כל המשפחה. אנחנו משפחה מאוד רגישה, מאוד מתייחסת אחד לשני לכולם, ומאוד, יש לנו המון עוצמה בתור משפחה.
עד כמה היו רגעים שהרגשת אתה, אשתך היקרה, שגם אתה יצא לי להכיר, שגם אתם צריכים עזרה כהורים בהתמודדות הזאת, את העצה הנכונה, את התמיכה, לא רק הרפואי והטיפים והמקצועי, אלא באישי, ברגשי, אתם כהורים של.
אז די מההתחלה הרגשנו שאנחנו די עבודים עם כל העניין של המחלה, ו הגענו באמת, אופרי, הילדה נכנסה לטיפול רגשי, ואותה מטפלת רגשית גם הזמינה אותנו לשיחות. מה שהתברר שזה היה אחד הדברים הכי טובים שקרה לנו, כי באמת יכלנו לפרוק את עצמנו, יכלנו לדבר, השיח היה מצוין, המטפלת הרגשית גם ידעה להיכנס אלינו ולחדור אלינו ובלי ללחוץ ובלי לתת לנו, ואני בהתחלה שקצת התנגדתי, זה מאוד עשה לי שינוי מאוד מאוד לטובה. אני חושב שזה היה הדבר הכי טוב שעשינו, שהבנו שאנחנו צריכים להתמודד עם זה.
ולמה בדיעבד שאתה מסתכל אחורה הייתה לך את ההתנגדות? למה היא הגיעה? מה היה הקושי שם ולקבל?
כי אני קצת גבר כזה, ואני קצת סגור רגשית, ומי אני שצריך את דברים כאלה, ולמה, ואני מסוגל לחשוב עם עצמי, ולפתור את הבעיות עם עצמי, אבל זה לא נכון, אני חושב שמאוד צריכים את זה, זה מאוד עוזר שעוד מישהו יתווך בינך לבין המצב, ובמבט לאחור אני ממליץ לכולם לעשות את זה.
אז מתוך הרצון וההבנה הזאת גם נוצרה קבוצה תמיכה להורים של?
נכון, כי בהתחלה באמת הרגשתי אבוד, כאילו אתה באמת יכול לדבר עם משפחה, עם חברים, לפרוק רגשות, להבין, אבל הם לא באמת יבינו מה שהורי אחר שנמצא באותו מצב יבין, ויוכל לדבר איתך בגובה העיניים. כי בהתחלה, אתה יודע, דיבורים עם חברים, עם מכרים, עם זה, זה, זה שיחות שהם משתתפים בצערך כזה, זה לא בדיוק לעומק. ויום אחד החלטתי שאני כותב איזה פוסט, ואני מקים קבוצה, אני רוצה להגיע להורים, להורים שנמצאים באותו מצב כמוני, גם כדי לדבר על הרגש, וגם כדי שאני אדע, גם כאילו למידע, יש הרבה דברים מסביב, יש ביטוח לאומי, יש תרופות, יש, את יודעת, כל המידע, לעזור ולתמוך אחד לשני, ובעיקר היה הכי חשוב, זה היה לחבק, כי אני תיארתי לעצמי שיש עוד הורים במצב שלי, וכמו שאני נכנסתי לזה, ולא היה לי מושג, וכל הלחצים וכל הפחדים, יש בטוח עוד הורים כמוני, ואמרתי, נקים את זה, ונוכל לגדול ביחד, ולתמוך אחד בשני, שזה הכי חשוב.
אז הקבוצה גדלה, וגם היה קורס מנטורים שהעמותה ביחד איתכם הרימה לטובת הורים של, מה אתה שם לב שההורים חווים ברגע שהם חלק מקבוצת שווים, כמה זה מקל עליהם, אתה לפעמים גם מקבל שיחות אישיות מהורים שנפלה עליהם הבשורה הנוראית הזאת, שהילד או הילדה שלהם חלו בטרשת נפוצה, הבחנו עם טרשת נפוצה.
נכון, אז קודם כל, כל הורה שמצטרף לקבוצה, אני דואג לדבר איתו אישית, כאילו, כי אני רוצה לדעת באמת שהוא הורה שמתאים, שהוא באמת הגיע למקום הנכון בשבילו. והרבה פעמים אני חווה עוד פעם מחדש את מה שאני חוויתי, את כל החוסר ידיעה הזאת, ואת הפחד, ואת הלחץ, ומה יהיה בעתיד, ומה יקרה, ומה עושים, וכל פעם זה ממלא אותי מחדש שאני יכול לעזור למישהו אפילו בקטנה, ממש בקצת, כדי שהוא ינשום רגע וייצא לדרך הארוכה והלא פשוטה הזאת. אבל להיות חלק, ולפעמים אני רואה את השיח בקבוצה, זה שיח מאוד מחבק, זה שיח שגם מביא כל מיני, מדברים קצת על תרופות, מדברים על על החיים, על הצבא, על רישיונות, על בית ספר, אבל בעיקר זה מחזק את האנשים שנמצאים שם, ונותן להם תמיכה נפשית, רגשית, וזה מאוד משמח, וזה בעצם עשיתי את מה את התפקיד.
וכשאתה רואה או פוגש הורה עם אבא שמגלים איזושהי התנגדות, כמו שאתה היית ככה בהתחלה, מה היום אתה יודע להגיד להם?
אני יודע שיפתחו את עצמם, הם צריכים להיות חזקים, הם צריכים קצת להיפתח, לשנות את עצמם, כי המטרה שלנו, שאנחנו צריכים לחיות לצד המחלה, שהיא לא תדריך אותנו, ואנחנו צריכים גם להראות חוזקה לגבי, לילדים, כי אנחנו צריכים גם הם מושכים אותנו, כמובן הילדים לפעמים הרבה יותר חזקים מההורים, שזה מדהים, אבל לראות ולהתפתח, אין מה לעשות, אנחנו נמצאים במצב הזה, וצריך קצת לשנות את עצמנו, להרגיש קצת אחרת. זה ולא צריך ללכת לטיפול רגשי, ולדבר עם אנשים, זה לא בושה, לא צריך להסתיר, צריך לדבר, זה משחרר אותנו יותר, מקל עלינו, ואתה מקבל גם טיפול, נדרים מאחרים.
טוב, מוטי, אנחנו יודעים בעמותה שאתה ואשתך יקרה השראה, אז באמת המון המון תודה, גם על מה שאתם עושים, גם על מי שאתם, וגם שאנחנו יכולים בנושא הזה לתת השראה לאחרים, ותודה לך, ותמסור גם
ותודה לכם, לכל מי שהשתתף בפורום, זה משמח לשמוע ולראות את כולם, ולדעת שיש כל כך הרבה תמיכה, וכל כך הרבה רצון לעשות דברים. זה משמח.
תודה לך.
אז באמת תודה.
דוקטור דרורי, לסיום סיומת, שמעת עכשיו באמת ככה זוויות שונות, אנשים שונים, הבאנו בכוונה מגוון ככה של אנשים, מה לקחת לעצמך אפילו, את יודעת, אפילו ברמה הכי קטנה ומרגשת ממה ששמעת.
קודם כל היה ממש מרתק לשמוע, כי זה באמת זוויות, סליחה, זה באמת זוויות מבט שונות. ואין לנו את הזמן הזה בדרך כלל, סליחה. בוודאי שבמרפאה אין לנו זמן להיכנס ולשבת, אז אני חושבת שזה מאוד מלמד לשמוע ככה את התהליכים שעוברים. ותודה רבה שחלקתם, ו... אני חושבת שזה מאוד מאוד עוזר גם לנו אחר כך.
ותודה לך שהעלית איתנו את הנושא החשוב הזה. ולסיום, סיסי, ראיתי אותך ככה נמוגה שם מאחורה, מתרככת, מחייכת ככה כל הזמן גם במצלמה, שמעת עד כמה אנשים, חלקם פה גם בטיפול רגשי, גם מרגישים מעודדים לזה את הדברים האלה. מה לך יש ככה להגיד לסיום על מה ששמענו פה היום והשמענו ביחד?
אני בעיקר באמת התמוגגתי עכשיו לשמוע את מוטי על הכוח שהוא יכול לתת עבור האחר, ואני אומרת, בשביל להתפתח נכון ולהתפתח בריא, כולנו צריכים זולתי עצמי, ומוטי מהווה זולת עצמי עבור האחר. אז זה באמת התרגשתי לשמוע את זה.
תודה. אז אני רוצה להודות לכולכם. קודם כל אני רוצה להודות לכולכם מעמותת הבית לחולי טרשת נפוצה, ותודה רבה גם מירית לוזון, מנכ"לית העמותה. אני רוצה להודות קודם כל לך, דוקטור רורי, שהעלית את הנושא בפנינו ואמרת, בוא נעשה ונשים את הזרקור על הנושא, כמה הוא חשוב ואיזה כיף שכולנו פה ביחד. אני רוצה להודות גם כמובן לסיסי על כל מה שהבאת לנו ועל החשיבות, ותמשיכי באמת בעבודה המשמעותית ובשליחות שלך. מרגישים אותך ואת השליחות שלך כשאת מדברת גם על העולם הרגשי, ומוטי ומקסין ואלי ואורלי לידו, לא ברור מאליו שבחרתם לא להיחשף, לא לדבר על הנושא הזה, להביא את עצמכם. אז המון המון תודה מכולנו, ואיזה כיף שאתם חברים, פעילים, נמצאים אצלנו, עושים איתנו שיתופי פעולה עם העמותה, זה פשוט תענוג, ותודה לכולם, ושיהיה המשך ערב טוב לכולם.
תודה על ההזמנה, המשך יום נעים.
תודה, היה מענה ומלמד. תודה רבה.
תודה, תודה.
תודה רבה לכם. בהזדמנות.
תודה רבה לכל המאזינים שלנו. מוזמנים להצטרף אלינו לקהילת הבית לחולי טרשת נפוצה, קהילה חזקה ומשפיעה, שם תוכלו להגיב, לשאול שאלות, לפדבק ולהמליץ על נושאים שמעניינים אתכם במיוחד. פרק זה מוגש בחסות בלעדית של חברת ראש פרמצפטיקה ישראל בע"מ, כשירות לציבור, ללא מעורבות בתכנים. התכנים הנאמרים בפודקאסט אינם מהווים תחליף לייעוץ רפואי ואו מקצועי, וכל מטרתם לספק מידע ובשום מקרה אינם בגדר המלצה או עצה רפואית ואו חוות דעת רפואית מקצועית. התכנים נועדו להרחבת הידע האישי של המאזינים שלנו, ואין לראות בהם תחליף להתייעצות עם רופא מומחה. שיהיה לכם יום נפלא, שבוע טוב, ונתראה בפרק הבא.